שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.
שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אתם מאזינים לנו בפודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. היי רונית.
בוקר טוב.
אני ענת גרינבלום, והיום אנחנו ניגע באחת הסוגיות שמעסיקות הורים לילדים בתקופת הגיל המאוד מאוד מאתגרת, גיל ההתבגרות. בספרות המקצועית, נכון למאה ה-21, גיל ההתבגרות מתחיל בגיל 9, הוא מסתיים לקראת גיל 24, כשהמגדלה שאחראית במוח על עיבוד רגשי מסיימת את ההתפתחות שלה. קצת מפתיע, תקופת גיל די ארוכה. אז היום אנחנו נשאל האם אצל נערים ונערות על הרצף האוטיסטי יש שוני בהתפתחות וההתבגרות המינית, איך השוני הזה יכול להתבטא, מתי נכון להתחיל לדבר על מיניות, וגם כמובן עד כמה האוכלוסייה הזו יותר פגיעה לפגיעות המיניות, איך יוצרים מרחב שיח של מיניות בריאה ומיטיבה בתוך המשפחה, ועוד הרבה מאוד שאלות. אז אני אציג את האורחת שלנו היום, זו רונית ארגמן, עובדת סוציאלית קלינית ומטפלת מינית מוסמכת, מומחית בעבודה עם אנשים עם מוגבלויות ובפרט עם אוטיזם, מנהלת מכון ארגמן הפועל מזה כ-13 שנים, בפריסה ארצית, ומציע מענה טיפולי וחברתי לסוגיות הקשורות למיניות האדם, מצבים רגשיים, משבר, טראומה וקשיי התנהגות. רונית, תודה רבה שבאת, שלום, מה שלומך?
בוקר טוב, תודה, אני שמחה להיות פה ושמחה על ההזדמנות להפיץ את הדברים כמה שיותר, לעזור.
בוקר טוב, רונית. זה שם מעניין.
כן, גם
מקורי.
טוב, אנחנו נתחיל לרוץ. הכנו שאלות, ואני בטוחה שההורים יושבים עכשיו מרותקים, כי זה באמת אחד הנושאים גם מעניינים, גם מפחידים, וחייבים לגעת בכל הנקודות. אז נתחיל קודם כל עם השאלה, באיזה גיל בכלל מתחילים לדבר על מיניות עם ילדים, נערים, על הרצף האוטיסטי, ואם יש איזה שהם סממנים של בשלות שבכלל הגיע הזמן להתחיל לדבר, מה הסימנים האלה? וככה כמובן אנחנו בייחוד לילדים על הרצף האוטיסטי.
אוקיי. אז אולי נתחיל בכלל מלהגדיר מה זה מיניות, כי הרבה פעמים יש בלבול בין סקרנות מינית ועוררות מינית לבין מיניות, ומיניות זה מרכיב בזהות האישית של כל אחד מאיתנו, כל אדם. זה באמת היבטים שקשורים גם לתהליכים התפתחותיים, לשינויים של הגוף, גם לאיברים, גם לרגשות, מחשבות, קשרים שאנחנו יוצרים, וזה בעצם חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו. מה שזה אומר, שזה נמצא שם מלידה, ואולי אפילו בעצם כבר קודם בהיריון, אבל אנחנו לא קובעים שלב שאומרים, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על זה, כי בעצם אנחנו מתעסקים עם זה כל הזמן. כשנולד תינוק או תינוקת, האופן שנתייחס לגוף שלו, השיום שאנחנו ניתן לעברי המין, הגבולות שאנחנו נגדיר לגבי הגוף שלו, כל מיני כללים חברתיים שקשורים לפרטיות, הדברים האלה הם חלק בתהליך ההתפתחות, והם קשורים למיניות האדם. אז אנחנו בעצם רוצים להדגיש בפני הורים, והרבה פעמים בסדנאות אני אומרת להורים, שואלים אותי באיזה גיל אפשר להגיע, אני אומרת תגיעו בגיל כלום. והורים שאני פוגשת שהתחילו עם כל התפיסה הזאת מגיל צעיר, אומרים שזה באמת עשה אחר כך שינוי בכל מהלך החיים שלהם ובתפיסה ובהתמודדות עם כל מיני מצבים שאפשר לצמצם אותם ואולי אפילו למנוע. אז אנחנו מדברים על התייחסות לגוף מגיל צעיר, לקרוא לדברים בשמם, ויש לנו גם צורך בהמון המון חזרתיות. לתוך הדבר הזה מגיל מאוד צעיר אנחנו רוצים להכניס את הכללים החברתיים. אנחנו יודעים שיש תלות מאוד גדולה גם פיזית וגם רגשית בהורים או בדמויות מטפלות. יש פריצה של גבולות הגוף כי הרבה מאוד אנשים, בשונה מילדים שהם לא על הרצף, שבהתחלה קצת ההורים עוזרים ובגיל 2, 3, 5, 6 הילדים כבר לומדים להיות עצמאיים, להתלבש לבד, ללכת לשירותים, להתפנות, לנגב, להתרחץ. פה אנחנו רואים שהתלות הזאת היא נמשכת הרבה יותר שנים. והצורך שלנו להגדיר את המקומות האלה הוא מגיל צעיר. איפה מתחיל הגוף שלי ואיפה הוא נגמר? איפה הגוף של האחר מתחיל ואיפה הוא נגמר? איך שומרים על פרטיות? איך אנחנו מכוונים לעצמאות מגיל כמה שיותר צעיר? אנחנו מוצאים שהרבה פעמים הורים מתחילים ללמד את נושא המקלחת רק בגיל 8, 10, 12 ולפעמים אפילו הרבה יותר מאוחר. אם נתחיל בגיל צעיר, אנחנו עושים פה תהליך שהוא לא רק תהליך טכני, אלא תהליך התפתחותי, שהילד לומד להגדיר את הזהות שלו כנפרדת מזהות של מישהו אחר, ולתחום את הגבולות האלה. הדבר הזה מאוד משמעותי, גם דיברת על מצבי סיכון, גם באמת אחר כך, כשהגבולות שלי לא ברורים, מאוד קל לפרוץ אותם, וגם קל לי לפרוץ את הגבולות של האחר.
תני דוגמה למקלחת.
מה זה אומר? מקלחת? זה אומר שאנחנו רוצים להתחיל ללמד את הילד שהוא בעל הבית על הגוף שלו, והוא צריך ללמוד לטפל בגוף. ואנחנו רוצים ללמד גם את סדר הפעולות, גם את עברי המין, גם את המושג של פרטיות. נכנסים למקלחת לבושים, יוצאים מהמקלחת לבושים, לא רצים ערומים בכל הבית ועושים סטריפטיז. אלה דברים שאנחנו רוצים להתחיל ללמד בגיל צעיר, ולא בגיל 17, כשהנער יוצא מהמקלחת ועושה לנו עכשיו שואו בסלון, כשהאחים שלו אולי כבר לא יכולים להזמין חברים, כי הם לא יודעים מתי הוא יתפשט וירוץ ערום בבית. הלמידה הזאת היא לוקחת המון המון שנים, ולכן כשמתחילים מגיל צעיר זה סבבה. את שאלת לגבי בשלות, אז תהליכי ההתפתחות הגופנית הם אותם תהליכים כמו ילדים אחרים שהם לא על הרצף. ההבדל הוא בפערים שיש לנו בין החלק החברתי, החלק התפקודי, החלק הקוגניטיבי והחלק הרגשי, שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז כשילדים מתחילים לגלות את הסקרנות לגבי הגוף שלהם, גם לא תמיד זה יבוא בצורה של דיבור, זה יכול לבוא בצורה יותר של התנהגות, אבל החלק הרגשי פה הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו רוצים להתייחס לדברים, ואנחנו רוצים להנגיש אותם, ואני רוצה להוסיף עוד משהו שמבחינה התפתחותית הוא קריטי בעיניי. החלק הרגשי מאוד מבלבל הורים ולוקח אותם להתייחס הרבה פעמים לילדים ואחר כך למתבגרים ולבוגרים באופן שאינו תואם את גילם הכרונולוגי. מדברים אליהם, יכולים לדבר אל נער בן 14 כאילו ילד בן 3, כי מבחינה רגשית יש עיכוב בהתפתחות וזה גם בתפקודים הגבוהים. אנחנו רוצים מגיל מאוד מאוד צעיר להסתכל על הילד לפי הגיל הכרונולוגי שלו. אנחנו נתאים את הדיבור, אבל אנחנו רוצים כל הזמן לדחוף אותו כמה שיותר מבחינה רגשית, כי זה לא קורה לבד. התהליכים האלה הם תהליכים, אנחנו מוצאים שיש הרבה רצון שיעזרו לי ויעשו בשבילי, ומין איזושהי אדישות ופסיביות, ואנחנו רוצים לעודד את הכוח ההתפתחותי הזה ולדחוף אותו קדימה. וזה המקום של ההורים ושל הצוותים החינוכיים להיכנס ולדחוף, לא ליפול למקום הרגשי. אבל כל הזמן אנחנו מדברים על ההתאמות. כשאת מדברת על בשלות, אני לוקחת את כל המרכיבים יחד, ואני אעשה את ההתאמה, okay? ומעל הכל, בסוף, כל הזמן, ואני חושבת שוב, זה טיפ שהוא קריטי בעיניי להורים ולמטפלים, להתייחס לכללים החברתיים. זה הבייסיק שלנו, כי כשהילדים הם קטנים והם לא שומרים על כללים חברתיים, זה מצחיק, זה חמוד, זה אפשר להתעלם מזה. אבל כשהם כבר גדלים והכללים החברתיים לא הופנמו, זה כבר נראה מסכן, מסוכן. אז זה צריך להיות כל
זמן. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הילדים, על הרצף האוטיסטי, אנחנו רוצים לשים דגש על זה שזה מצריך. הכנה אולי אפילו קצת יותר מוקדמת, התחלה יותר מוקדמת, כדי שבגיל שזה תואם גיל שהם צריכים להפנים את החוקים האלה, זה כבר יופנם.
אנחנו רוצים עם כל ילד להתחיל מגיל כלום, כי אנחנו עושים את זה בין אם אנחנו מודעים לזה או לא. כי אם את קוראת לפות פוש פוש, אז את כבר עשית חינוך מיני. אז אנחנו רוצים שזה יהיה במודעות שלנו שאנחנו עושים את זה. אבל את צודקת שהתהליכים האלה הם תהליכים שלוקחים הרבה הרבה יותר זמן, ולכן זה צריך להיות, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מכוונים למקום הזה. ושוב, תמיד כללים חברתיים. תמיד חייב לשבת על זה.
אני רוצה לקחת אותך לפני שאנחנו ניגע במתבגרים, סצנריו שאני נתקלת בו לא מעט בגנים. הילד מעונן. עכשיו, אני חושבת שברגע שאת נעצרת לחשוב על זה, מאוד ברור שאת לא רוצה להקרין משהו נגטיבי על ההתנהגות הזו. את כן רוצה להכיל את החוק החברתי של פרטיות. אבל מה שאני כן נתקלת, ולכן חשוב לי להגיד את זה, כי יש לנו גם קהל מחנכים, גננות וכולי, איך גננת אמורה להגיב לזה בצורה שמצד אחד לא תהפוך את העניין הזה למשהו שלילי, ומצד אחד כן תשמור על החוקים החברתיים?
אוקיי, אז בואי בכלל נסתכל על אוננות.
אוקיי.
ילדים מגיל כלום, מתחת לגיל שנה, סקרנים לגבי הגוף שלהם, והם נוגעים בגוף, והם מגלים שאיבר המין הוא מקום שמייצר תחושה אחרת. אצל ילדים שיש עיכובים התפתחותיים, כלשהם הרבה פעמים הנגישות, בגלל שהם פחות עצמאים ופחות מעודדים כל הטיפול העצמי, אז הנגישות לאיברי המין היא הרבה פעמים מתעכבת. זאת אומרת, אתם יכולים להגיע לזה קצת יותר מאוחר, אבל יש סקרנות ויש את הגילוי. הגילוי שזה נעים וזה עושה משהו אחר, זה מנתק. זה לא רק המגע באיבר המין, הוא הרבה פעמים בכלל לא קשור, בטח בגיל הצעיר, הוא לא קשור לדחף מיני, הוא קשור לסקרנות, הוא קשור לתחושה, הוא קשור לביסות. אוקיי? ואנחנו מוצאים, במיוחד באמת אצל ילדים על הרצף, אנחנו מקבלים הרבה דיווחים על ילדים קטנים בגיל 3 ו-4, שיכולים הרבה שעות ביום לעונן. זה גם מלחיץ, כי חושבים שאולי קרתה פה פגיעה מינית, אסור לשלול. אבל גם באמת חוסר אונים של הצוותים במסגרות מה לעשות. ואת צודקת, אנחנו לא רוצים להטמיע תפיסה שלילית ביחס לגוף או ביחס להנאה מהגוף. אבל אם אנחנו נבין שההתנהגות המינית הופכת מגיל מאוד מאוד צעיר לכלי ויסותי של הילד. יכול להיות ילד שיושב בגן ויש רעש מאוד גדול והוא לא מצליח להרגיע את עצמו. עצם המחשבה המינית או המגע בגוף שלו
מנתק אותו מהסביבה.
הוא ממש משתבלל, זה ממש נכון. משהו שהוא עוד יותר אוטיסטי במובן הזה, שהוא בתוך עצמו והוא מנותק. אז ילדים עושים את זה כי משעמם להם. ילדים עושים את זה כי יש להם איזו מצוקה רגשית, הם בחרדה, במעברים, הם מרגישים שהם לא שייכים, יש כל מיני הפרעות חושיות, אוקיי, של רעש, של תזוזה, של צבעים, כל מיני מקומות כאלה, רצון לקבלת תשומת לב, ולפעמים גם דברים טכניים כמו תחתונים שלא מתאימים, או שהוא לא מספיק, יש יובש שם באזור מיתר ניקיון או מחוסר ניקיון, דברים שאנחנו אפילו לא עוצרים לבדוק אותם.
יש הבדלים בין בנים לבנות?
לא, אנחנו רואים שגם המון בנות בגיל הצעיר מעוננות, גם בצורות של, אני אהיה בוטה קצת בשר, אני אהיה טכנית, של החדרת אצבעות, לפעמים גם החדרת חפצים, מגלים שיש שם איזה פתח וזה מסקרן, ואנחנו רוצים כן לכוון, אתה דיברת על פרטיות, אז בואי גם את זה נגדיר, כי זה לא ברור, כי הרבה פעמים שולחים ילד לשירותים.
נכון, בדיוק.
אז לא, זה לא פרטיות. השירותים בגן הם שירותים ציבוריים, והם מיועדים באמת לעשיית הצרכים ולפנות למישהו אחר. אנחנו מכוונים לפרטיות, למקום שבו אני גר, okay? וגם במקום שאני גר אנחנו נתחום, סלון הוא לא מקום
חדר
ציבורי.
חדר שלי.
כן, הורים מתארים שהילד או הילדה שוכבים בסלון, צופים בטלוויזיה והידיים שלהם בתוך התחתונים. לא, אנחנו נכוון לחדר, וגם לזמנים שבהם אני פנוי מדברים אחרים. כל ההתעסקות בגוף והמגע לא נעשה כשאנחנו יושבים לכל ארוחת ערב, זה כשאנחנו פנויים. אבל אני רוצה שיהיה בראש, כי אנחנו אוטומטית כדמויות אירוטיות בוגרות, אנחנו ישר הולכים למחשבה על דחף מיני. והרבה פעמים זה בכלל,
זה לא שם.
אני יכולה להגיד שרוב המקרים זה בכלל לא הדבר הזה. יהיה זה או סקרנות להבין את הגוף שלי, או רגע לעשות לעצמי נעימי כזה, או בעיקר, כל מיני ויסותים. וכשאני מכניס את זה למחשב שלי במוח, אני פתאום יכול לראות את זה. אחרת, אני אתן דוגמה לילדה שהיום היא כבר אישה, אבל הגיעה אליי מאחת המסגרות, בטענה שהיא כל הזמן מעוננת על כדור פיזיו, היא לא ורבלית, בתפקוד נחשבה, בתפקוד מאוד נמוך. וכשהתחלתי לעבוד איתה ולא מדברת, גיליתי שפשוט הילדה מנסה לתקשר עם הסביבה, לא התאימו לה עוד לוח תקשורת באותו זמן, לא היה לה שום תתח. והיא הייתה במצוקה מאוד מאוד גדולה, סביב הרצון שלה להתבטא, ואין לה קול. אז היא הייתה מעוננת כל היום. אנחנו עבדנו בכלל על דברים אחרים, כן חיוונו את המשפחה לפרטיות וכל הדברים האלה. והדבר הכי משמעותי שקרה, שאחרי כמה זמן, האמא מתקשרת אליי ומשמיעה לי אותה ברקע צורחת. הילדה התחילה להשמיע
קיבלה קול.
והשיח לא היה שיח סביב רק האוננות וההכוונה, אלא גם להבין שהרבה פעמים התנהגות מינית היא שפה מאוד מאוד רחבת.
ההורים זה הדמויות שמלוות את הילדים רוב שעות היום. אני נתקלת בהרבה מבוכה, חוסר ידע, הסתייגות, איך אני מדברת עם הנער, איך אני מדברת עם הנערה, אני כבר עולה קצת בגיל. כמה יש השקעה בהדרכת הורים בעניין?
אני אגיד שבשבילי הדרכת הורים זה הדבר הבסיסי, אבל אני חושבת שאפשר גם לעזור להורים להגדיר את התפקיד הזה בצורה טיפה יותר מדויקת. הורים מאוד מפחדים שהם יצטרכו להסביר דברים טכניים או להשתמש במילים שהם לא יושבות להם נוח. עוננות אצלי זורם ככה, ויש הורים שתגיד להם להגיד עוננות, נתקע בגרון.
כן.
אני אפילו אתן איזה דוגמה של אבא שהבת שלו התחילה את גיל ההתבגרות, ואז הוא אומר לי, הוא היה במצוקה, זה באיזה מפגש הורים, ואז הוא אומר לי, אני אצטרך להסביר לה על מה יש לה ועל אדם וכל הדבר הזה, אני לא מסוגל, ברור, אני לא מצפה שאתה תעשה את הדבר הזה. כשאנחנו מבינים שההתייחסות למיניות היא קודם כל חינוך, כמו שאנחנו עושים תהליכים אחרים, ושוב, אני שמה רגע את הדגש על החלק של הכללים החברתיים, ואנחנו עושים את הסדר הזה, זה מוריד הרבה מאוד עול מההורים. כי כשאנחנו מדברים על פרטיות, ואנחנו מנגישים את זה בצורה מאוד נינוחה ומאוד פרקטית, גם בתוך חיי היום-יום, אנחנו כבר הורדנו המון המון דברים שנצטרך לדבר עליהם אחר כך. כשאנחנו מדברים על גבולות הגוף, וכשאנחנו מלמדים שזה שלי, אוקיי? אז היכולת שלנו אחר כך לדבר על מצבי סיכון היא הרבה הרבה יותר קלה, כי אנחנו כבר יצרנו איזו תשתית חיובית בריאה. החלק של לדבר על האיברים, לדבר על זקפה, לדבר על עוננות, לדבר על שפיכה, על וסת, אוקיי? כל הדברים האלה אפשר גם לעזר בספרים, אפשר לעזר באנשי מקצוע. יש לנו דרכים להנגיש את זה. אני אומרת להורים, תשחררו במקום הזה. עיקר הדבר הוא איך אתם מתייחסים לגוף בצורה שיותר נינוחה, ואיך אתם שמים את אותם הסדרים חברתיים, מתרגלים אותם בחיי היום-יום. כניסה לשירותים, נכנסים לבושים, יוצאים לבושים. Okay? צריך עזרה, אתם תיכנסו ותעזרו ותסגרו את הדלת. וכשאתם עשיתם את זה שוב ושוב ושוב, אתם לימדתם את הילד משהו שהוא קריטי בחיים שלו אחר כך. כי אנחנו לא רוצים שהוא יצא לקניון וייכנס לשירותים וישאיר את הדלת פתוחה או יצא חצי ערום ויסתובב ככה. וזה יותר חשוב. בעיניי בסוף, זה חלק מהדברים המאוד מהותיים שאנחנו רוצים להעביר.
יצא לי פעם לקרוא איזשהו הסבר של אנשי מקצוע שדיברו על זה שברגע שהילד שואל איך הילדים מגיעים לעולם, זו בעצם שאלת האמון הראשונה שבה גם נפתחת הדלת לדבר בפעם הראשונה על מיניות. כן. האם ילדים על הרצף, א', בתפקודים השונים, כן, בכלל שואלים את השאלה הזו? ובאמת איפה מתחיל הפתח הזה של האמון, שבו צריך להסביר שהגעת לעולם, כי אמא ואבא נפגשו.
כמו יחסי מין, אוקיי. השאלה הזאת של הריון ולידה, זה מדהים, זו שאלה הכי טבעית בעולם, וילדים סקרנים לגביה בכלל, בגיל גן, כי הם רוצים באמת להבין לא את התנוחה המינית, או את הפעילות המינית, הם רוצים להבין את המשמעות הקיומית שלהם פה, איך אני הגעתי לפה. זה מה שמעניין. זה מדהים כמה הדבר הזה הוא מפחיד. אני שותפה לאיזה פרויקט שאנחנו מנסים להכניס לבתי ספר. לא, זה קשוח, קשוח. יש פחד ובעלה מתייחסות לנושא, כאילו מי יודע על מה אנחנו הולכים לדבר. לגבי ילדים על הרצף, אנחנו הרבה פחות שומעים את השאלות האלה בגיל הספציפי הזה. אנחנו נשמע את זה בגיל יותר מאוחר. כמובן שאם יש אמא בהיריון, אז יכולה לעלות איזו שאלה, אבל הם נכנסים לשאלות האלה יותר מאוחר. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לדבר ולהנגיש, ויש לנו גם דרכים להנגיש את השיח בכלל ובפרט, בצורה מאוד ידידותית ומאוד פשוטה, גם להקל על ההורים. אבל זה לא עומד בפני עצמו. אני לא יכולה לבוא ולהתחיל לדבר על הריון ולידה, לפני שדיברנו על הגוף, ועל זה שיש לנו איברים, והבנים והבנות שונים זה מזה, ויש לנו תהליכים של יצירת קשרים חברתיים, ואהבה וזוגיות. זה חלק ממכלול הרבה יותר גדול של תפיסות. וכשאני עושה סדנאות להורים, ואני מלמדת איך לדבר על זה, זה פתאום, אומרים לי, וואי, זה נורא פשוט. אפשר להפוך את זה למשהו נורא, נורא קל.
כן, הם פשוט דור שלא זכה לקבל את זה מהדור הקודם, אז
זה בין דורי.
זה בדיוק, זה כל כך בין דורי.
אני באיזשהו מקום מרגישה שצריך למנן, להפחית את הבהלה של ההורים מהסיטואציה הזו. כי אני, את יודעת, את מדברת ואני רואה ילדים ככה עוברים לי מול העיניים, וסיטואציה של נכנסתי לחדרון בגן, הגן תמיד יש חדר גדול של מפגש ועוד חדר, וראיתי ילד וילדה, שניהם תחתונים מופשלים, הפאניקה של הגננת והסייעת בעיניי עושה יותר נזק מעצם המשחק של שני הילדים האלה. כן. עד כמה, אני לא יודעת אם תוכלי לענות לי, אבל אני אשמח, עד כמה יש התכווננות של מערכת החינוך בהדרכה לגננות, בואי נלך על חינוך רגיל, את יודעת, גם בחינוך רגיל, להתייחס לזה בצורה שקולה, מבוקרת, עניינית, הן מקבלות איזושהי הדרכה?
אני לא אייצג את מערכת החינוך.
בוודאי.
בסדר? אני כן אגיד שיצא לי לעשות לא מעט הכשרות לגננות. יש בעלה בכלל, כל מה שקשור למיניות, זה מפחיד. זה מפחיד כי אנחנו בעיקר חושבים גם כדמויות, עוד הפעם כדמויות אירוטיות, ואנחנו לא מבינים שאנחנו במסלול אחד, ילד נמצא בהתייחסות למיניות מתוך מקום של סקרנות,
נכון.
וניסיון להבין את הגוף שלו, את העולם, את מה קורה פה. וברגע שאנחנו מבינים שיש פה, אנחנו צריכים לצאת רגע מהראש שלנו, אז זה קו אחד. הקו השני, הפחד המאוד גדול ממצבי ניצול ופגיעה, ואנחנו אכן צריכים לדאוג, אבל כשאנחנו מכניסים בעלה וחרדה, אנחנו מחמירים את המצבים האלה. אני כן רוצה להתייחס לזה, אבל כן לתת את הכלים לגננות באופן דיפרנציאלי. זה אומר שכשיש לנו ילד וילדה שחושפים ומראים אחד לשני את עברי המין, אנחנו מבינים שיש פה סקרנות, מה יש לבנים, מה יש לבנות, סקרנות התפתחותית לגיטימית לגמרי. אבל אנחנו גם נסתכל אחר כך על הילדים. אם אנחנו דיברנו עם הילדים והסברנו שכל אחד זה עם הגוף שלו, וכן ננגיש את ההבדלים בין בנים לבנות בצורה אחרת, אנחנו יכולים להשתמש בתמונות ויש מספיק כלי הדרכה, ואנחנו נעביר את המסר, אבל ילדים, ילד יחזור ויעשה את ההתנהגות שוב, אני רוצה לשאול, מה קורה פה? ושוב, יכול להיות שיש לי פה ילד לא מבוסת, יכול להיות שיש לי פה ילד שנחשף לכל מיני תכנים מיניים לא מותאמים, יכול להיות שיש לי ילד שנפגע, יכול להיות שיש לי פה ילד, הרבה פעמים התנהגות מינית לא מותאמת, בגנים יכולה גם לסמן שאולי שזה קושי התפתחותי לילד, כשהוא נמצא באיזה מצוקה והוא לא מצליח לנהל את זה ולשדר את זה אחרת. אז אני רוצה לפתוח. אני חושבת שבכלל בתחום החינוך המיני, אנחנו במקום מאוד מאוד.
יש לאן להתקדם.
Okay. כן, אבל זה בכל העולם המערבי, אני חייבת לציין שזה תחום מורכב, הוא לא נתפס כמומחיות, והרבה פעמים נכנסים לזה אנשים שהם רוצים, הם עם רצון טוב, עשו אולי איזו השתלמות קצרה, אבל לא מבינים שחינוך מיני זה מקצוע שצריך ללמוד אותו. אני לומדת אותו כבר 40, יותר מ-40 שנה, אני כל הזמן לומדת אותו.
אני רוצה, כן, כי גם כל הזמן הדברים משתנים, אנחנו נפתחים, ובאמת הטכנולוגיה מתקדמת עד כדי כך שבדיוק רציתי לשאול מה קוראים חשיפה לתכנים פורנוגרפיים במסכים, כן. אם יש שם איזשהו תיווך שמלמדים הורים לעשות.
אוקיי, לא נעשה מספיק. אני יכולה להגיד שגם הרבה הורים מאוד חוששים, כי בעצם כשאתה מתחיל לדבר על אחריות הורית ועל סמכות הורית, לפעמים להורים השימוש במסכים הוא הכלי האולטימטיבי להרגיע את הילד, להסיק אותו, בייביסיטר, וצריך לזכור שהרבה מאוד ילדים על הרצף, העולם החברתי שלהם הוא מצומצם ודל, ותכף נדבר על זה, זה חשוב, ואז המסך תופס מקום, גם מבחינת עיסוק וגריעה, אבל גם מבחינת יצירת עולם שהוא פסדו חברתי, אני כאילו בתקשורת עם אחרים, שהיא תקשורת מאוד מאוד ספציפית, אבל היא לא באמת מייצרת מערכות יחסים. ובתוך, ברגע שנכנסו הפלאפונים גם לילדים על הרצף, והפלאפונים הם חכמים, ואין הגבלות, ילדים יגיעו לתכנים האלה נכון. מהר מאוד, ואם אני לא הגעתי, מישהו אחר יגיע והוא יחשוף אותי. והחשיפה היא מגיל מאוד מאוד צעיר. ההבדל בין ילד על הרצף לילד לא על הרצף, זה גם באובססיות, זאת אומרת, מהר מאוד זה יכול להפוך למשהו שהוא אובססיבי.
התמכרות?
אנחנו רואים מתבגרים עם, באמת על הרצף עם התמכרות לפורנוגרפיה. זה מאוד מסקרן, זה מאוד מעורר, זה מאוד מפעיל, זה מייצר תחושות, מעבר לגירוי המיני, תחושת חיות.
מצד שני, זה לא העולם האמיתי.
כן, אבל בחוויה של הילד רואים שם אנשים, גם אם זה מצויר, הוא רואה אנשים, אוקיי, אם זה מצויר, זה מתחבר לעולם המצויר שהוא מכיר, יש המון המון תכנים מצוירים, מאוד קשים גם, יש את האנטאי, שזה ממש הכל סטיות, אבל גם כשאתה רואה, את אומרת, לא אמיתי, אבל הוא רואה שם אנשים. כן. הוא רואה אנשים כמוני כמוך, הם עושים פעולות, משתמשים בגוף, זה אותו גוף. אז אנחנו אומרים להם, זה לא אמיתי, אבל זה לא...
מבחינתו זה אמיתי.
מבחינתו זה גירה את הגוף שלו, הגוף הגיע שם לאיזשהו...
זה גם אמיתי.
זה מגרה, אני רוצה להדגיש עוד הפעם, זה מגרה, אנחנו עוד הפעם תמיד נלך על המקום הזה, שזה מגרה מינית. כן, זה גם מייצר עוררות מינית, אבל זה מייצר הרבה דברים אחרים, בגלל זה הילדים נתפסים על זה. אחד, זה מייצר את ההשתבללות. שתיים, זה גורם להרגיש טוב. שלוש, פנטזיה. ארבע, תחושת חיות. אתה חי, אוקיי? ילדים שהרבה פעמים החיים שלהם הם מאוד מאוד פלט. אנחנו צריכים לזכור את זה. פתאום יש משהו שהוא מייצר לך...
אקסייט.
אוקיי? קצת כמו...
ריגוש.
ניקח, כן, מיינקראפט, אוקיי?
כן, כן.
אז אתה כולך חי. וכמובן, יש גם את החשיפה של העוררות המינית, שמפעילה אזורים מסוימים במוח ומייצרת בלבלות, והחלק החברתי, עוד הפעם, זה פסדו חברתי, זה מאוד מאוד מבלבל.
מה את עושה עם ילדים לא ורבליים?
אנחנו עובדים איתם.
איך?
אנחנו נעבוד איתם עם משחק. קודם כל, הוא לא ורבלי, אבל אני כן.
אוקיי.
אז נתחיל מזה, כי זה תמיד, הם לא ורבליים. אבל יש לנו שפה, הם גם מבינים שפה. חלקם יותר, חלקם פחות, הרבה במשחק, הרבה בשימוש בכלים ויזואליים, הרבה בתרגולים, שימוש, יש לנו למשל בובות גדולות, אביזרים, כל דבר שאני יכולה להתאים לילד ספציפי. אני אגיד שתהליך יצירת הקשר הוא הדבר המשמעותי, והוא לוקח זמן להכניס ילד לתוך סטינג, וגם להכניס אותו להתייחסות לנושא, שהוא יכול להיות מאוד מאוד מעורר. אוקיי? אז התהליך הזה הוא תהליך שלוקח זמן, הוא מצריך הרבה סבלנות לנשום לתוך הדבר הזה, גם כשמדובר במצבי סיכון. אוקיי? יש ילד שהגיע עם חשש לפגיעה מינית, הוא לא מדבר, אוקיי? אז התקשורת שלנו איתו זיהינו שהוא גם מאוד מאוד היפר כזה קופצני, שהתקשורת איתו זה במשחק בכדור, אוקיי? אז אנחנו מתחילים מכדור, אחרי זה הכנסנו בובות, בובות אנטומיות, ולאט לאט אנחנו נגיע למקום הזה, אבל הקצב הוא...
אני רוצה רגע לפני שאנחנו מדברים על הפגיעות, כי תכף נדבר ונקדיש לזה זמן, כי זה מאוד 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 חשוב, אבל שאלה אחת לפני, נניח שיש לנו... נער או נערה מתבגרים על הרצף האוטיסטי, שהם אולי בתפקודים היותר גבוהים, ואנחנו רוצים ככה להכין אותם לקראת התנסות ראשונה, שזה התפקיד שלנו כהורים, אולי אפילו להכין אותם לאמצעי מניעה. זה משהו שההורים גם לומדים לעשות?
כן, אבל אני רוצה רגע, דווקא השאלה שלך היא שאלה מצוינת, כי אנחנו רצים נורא נורא רחוק. כשרוב המתבגרים בכלל לא נמצאים שם. כשאני נכנסת לכיתות תקשורת, וזה מדהים, אני יכולה להיכנס שנה אחרי שנה לאותה כיתה, ואנחנו צריכים לחזור על הכללים המאוד בסיסיים של איך להיכנס לשירותים בבית ספר, או איך אני מגבולות במגע ביני לבין הבנות האחרות בשכבה, שהן יכולות להיות מאוד נחמדות וידידותיות, אבל אין להן שום כוונה רומנטית, והניסיונות ליצור מגע באופן לא מותם, יחסי מין ובכלל ההתנסויות המיניות פרסה, הם מבחינה רגשית, הבשלות אליהם היא בגיל, עם אחרים, היא בגיל ה-20, היא לא בשנות ה-10. Okay. אז אני רוצה להוריד שם את הלחץ, ואנחנו צריכים לעשות דברים קודם, ואני רוצה להדגיש שני דברים חשובים. כדי שנוכל להגיע למקום הזה של קשרי חברות רומנטית, של זוגיות, של קיום יחסי מין, אנחנו צריכים לייצר תשתית. אחד באמונה שיש את הזכות ויש את האפשרות. אני זוכרת, אני המון שנים בתחום, וכשדיברתי, באמת זה עשרות שנים, נכנסתי למפגש עם מנהלים של מסגרות על הרצף של בוגרים על הרצף, ודיברתי על האפשרות לזוגיות, כמעט זרקו אותי מכל המדרגות, אמרו לי, את לא מבינה אוטיסטים. אז אמרתי, אני מבינה אוטיסטים, והגיע זמן לשנות קצת את התפיסות, כי יש את הפוטנציאל הזה ויש את הרצון, כל אחד בהתאמה שלו, גם זוגיות, אנחנו נפתח לכל מיני כיוונים. אבל שני דברים משמעותיים. אחד, זה הנושא של הזהות העצמית. היכולת שלי להגדיר את עצמי היא קריטית, במיוחד כשנכנס משתנה נוסף מאוד דרמטי, שזה המוגבלות, והיכולת להתייחס אל זה כמצב נתון. אנחנו פוגשים הרבה מאוד, גם משפחות, גם הורים שמאוד קשה להם לקבל את האוטיזם, וגם ילדים וילדות שהופכים לבוגרים ובוגרות, שמאוד קשה להם לקבל את עצמם. וכשאתה לא מקבל את עצמך בזהות עצמית והרגשה טובה עם עצמי, להרגיש עם ביטחון שאני ראוי, שאני טוב כמו שאני, הוא בסיס לבריאות ולאיכות חיים. כשאני לא מרגיש טוב עם עצמי, מה שזה אומר שאחר כך הקשרים שאני אחפש יהיו קשרים פוגעניים, מנצלים, לא מותאמים. אם אני כנערה חושבת שהאוטיזם הוא דפוק, ואני לא רוצה להיות אוטיסטית, ונציין שחוויית השונות מתקיימת מגיל גן, אנחנו יודעים את זה, גם אם ילד לא יודע להגדיר את הדבר, הוא יודע את החוויה. אז אם אני לא מקבלת את האוטיזם, אז אני רק רוצה להיות עם גברים נוירוטיפיקליים, וזה אומר שהם מהר מאוד יזהו גם בתפקודים הגבוהים, מזהים שיש שם משהו אחר, ומאוד קל להיכנס למצבי ניצול, ויש לנו אין ספור מצבי ניצול על הרקע הזה. עכשיו, הזהות העצמית עוזרת לנו להגדיר אותי, את קבוצת השווים שלי, ומי מתאים לי. ולכל אחד מאיתנו, הבחירה היא בחירה בדמויות שמתאימות לנו, מבחינת תקשורת, מבחינה קוגניטיבית, מבחינת צפי לחיים, בילוי. ניקח מתבגר על הרצף, שרוצה לצאת עם חברים, אם הם ילכו למועדון, הוא לא יכול להיות שם, אבל החבר'ה המתבגרים בשכבה רגילה, חלק גדול, רוצה ללכת למועדונים, למסיבות, אוקיי, שיש מלא רעש. זה לא מתאים לחבר'ה שלנו. הם משתגעים מזה. או תחומי עניין, שאנחנו יודעים שתחומי עניין של הרבה מאוד חבר'ה שלנו הם קצת אחרים. אני מחפש מישהו שאני יכול לשתף אותו ולדבר איתו, ושהוא יבין אותי, שאני לא צריך כל הזמן להסתיר להעמיד פנים. הזהות, ומשם קשרי חברות. קשרי חברות עם קבוצת שווים, לא רק, זה חלק, אבל זה חשוב, זה מהותי. אני מכוונת לזה מגיל צעיר. אני אומרת להורים, תפגישו עם ילדים אחרים. לא רק בפעילות חברתית, לא רק בקבוצות, לא רק בחוגים. עיקר הקשרים החברתיים או המיומנות החברתית הזאת שאנחנו מייצרים, היא באחד על אחד. שאני הולך לעוד ילד, ואנחנו משחקים, ורבים, ומשלימים, ומתחילים לנהל איזושהי מערכת יחסים, ואנחנו לומדים שמה את המיומנות הזאת של להיות עם מישהו. הרבה מאוד ילדים ומתבגרים מדווחים על רמות בדידות מאוד גבוהות, לא כי הם לא בקבוצות ובחוגים, כי הם לא חווים את החוויה הזאת, והם לא מפתחים חברות בסטי, אוקיי? שיש לי בסטי, מישהו ש... וזה התשתית אצל כולנו, הבסטי הזה, שאחר כך אנחנו שם לומדים בעצם את האינטימיות הרגשית לראשונה, ומשם אנחנו יכולים אחר כך לפתח מערכות יחסים זוגיות, okay, של תקשורת, של פתרון בעיות, פתרון קונפליקטים, הקשבה לאחר, okay, ובלי זה מאוד קשה לנהל קשר זוגי שהוא יהיה בריא ומתאים. היכולת להיות בזוגיות בגלל העיכוב הרגשי מגיעה יותר מאוחר, שנות ה-20. לא ללחוץ. הרבה פעמים יש מין לחץ כזה גם כי הם נחשפים לתכנים, וגם כי לחלק מההורים זה מין אישור שהם בסדר. לא ללחוץ. הכניסה לגיל, לקיום יחסי מין לפני שאני בשל לזה, היא בעיניי הרסנית, גם לנפש, והיא גם אחר כך מייצרת פגיעה בהתנהגות המינית, בהנאה המינית, לאורך זמן.
לקראת הפגישה שלנו היום, הסתכלתי קצת על סטטיסטיקות, מאוד לא לטובת הילדים על הרצף האוטיסטי, פי 3-4% מכלל האוכלוסייה, יש הרבה יותר קורבנות בפגיעות מיניות, שהם ילדים, ילדות, נערים, נערות, יותר נכון, על הרצף האוטיסטי.
אז בואי נסתכל בכלל על מצבי סיכון בצורה קצת יותר רחבה. אחד, יש לנו מצבים של פגיעה עצמית של ילדים שפוגעים בעצמם, כי הם לא מכירים את הגוף, הם לא מבינים ולא לימדו אותם באמת את אותם, את אותה התייחסות לגוף. אז זה כיוון אחד שאנחנו רוצים לשמור אותו בראש. הכיוון השני זה התנהגות לא מותאמת. אני חוזרת לכללים החברתיים. זה באמת
כן, 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 זה פה.
אבל בואו ניקח ילדה בבית ספר בכיתה תקשורת. היא נכנסת לבית ספר, הולכת לשירותים, היא יוצאת לא לגמרי לבושה, מכנסיים עוד פתוחים, בסדר? היא באותו רגע מסומנת. ההתנהגות המינית שלה, התנהגות לא מותאמת, או ילדה בהסעה, מרימה את החולצה שלה, כי מתחיל להתפתח לה השדיים, וזה מאוד מגרה, והיא לא יודעת מה לעשות עם זה, והיא מרימה את החולצה. התנהגות לא מותאמת, בסדר? לא לפי כללים של גבולות הגוף ופרטיות. היא מסומנת באותו רגע, כמי שאפשר לנצל אותה מינית. אוקיי? באותו רגע היא הפכה להיות לפגיעה, כי בעצם היא לא מבינה את הכללים החברתיים. אז קל לפרוץ את זה, כי זה כבר פרוץ. אני אקח את המקרה הפוך של בואו ניקח בנים, יש לנו אינסוף בנים בכלל ועל הרצף, שיומדים בחוץ והם משתינים. אוקיי? הרבה פעמים גם כשהם משתינים, אז זה לא רק להוציא את איבר המין, את הפין, אלא גם להוריד את המכנסיים ואת התחתונים. וכשהם קטנים זה מצחיק וחמוד, אבל כשהם גדולים זה כבר לא מצחיק ולא חמוד, ואפשר גם לעצור אותם. והמקום הזה הוא גם מסכן אותם, כי הם גם מזוהים כמי שאינו מבין את הכללים החברתיים, אבל הם גם עושים עכשיו משהו שהוא פוגע בילדים אחרים. ניקח נער בן 15 שהוא כבר גדול ומפותח, ועומד ומשתין ליד הגינה, וילדים עוברים, אז הילדים נחשפים. אז יש לנו, ואז יש לנו גם מצבים של ניצול ופגיעה מכוונים, okay? ויש לנו גם מצבים שחבר'ה שלנו, עושים התנהגויות גם פוגעניות באחרים. השכיחות או הסטטיסטיקה שיש לנו היא פי 2.5, היא יותר מאחרים שהם לא על הרצף, וזה בכל טווח הגילים, בכל רמות התפקוד, כשגורמי הסיכון משתנים, ככל שהתפקוד יותר נמוך זה אינאוס, זה יותר בתוך הסביבות, וככל שזה תפקוד יותר גבוה, אז זה יהיה יותר בחוץ, אבל עדיין יש לנו הרבה גורמי סיכון. בקטע של הניצול המיני, אם אנחנו מלמדים, אני בגישה חיובית, אני רואה מיניות כדבר בריא וחיובי, ואני לא הולכת על הפחדה. אז אם אני למדתי את גבולות הגוף, ולימדתי פרטיות, ולימדתי מערכות יחסים, איך נוצר קשר, מה זה קשר חברות, אז אם מישהו ניגש אליי בתחנת אוטובוס ואומר לי, בואי נלך, את רוצה להיות חברה שלי? ואני אומרת, כן, בטח הוא חתיך כזה וכולי. ואז הוא אומר לי, בואי נלך מאחורי התחנה, ואנחנו עכשיו חברים. אז אם אני יודעת מה זה קשר חברות, ואני מבינה שקשר חברות זה דבר שנבנה לאט לאט, וזה לא ברגע אחד, ושיש תהליכים שאנחנו עוברים, אני אדע לזהות שזה מצב סיכון. אז תמיד אנחנו הולכים מהחיוב, אחרי זה נתחיל להגדיר מצבים שמצבים בעייתיים. אבל קודם בואו נייצר את התשתית הזאת, כי פחד מגביר סיכון. כשיש לי בדידות, הסיכון להיפגע הוא הרבה 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 יותר גדול מאשר אנשים שהם לא בודדים. החשיפה לפורנוגרפיה מגבירה את הסיכון שלנו. כניסה לא מבוקרת לרשתות החברתיות, כשיש לי גם את הבדידות או קושי בקבלה עצמית, מגביר לנו את הסיכון בצורה מטורף.
מזמינה פרדיטורס.
לגמרי, okay. לגמרי. אנחנו רואים את זה בהתכתבויות, וגם ברשת, אני יכולה להגיד שהם כבר יש איזה מחקר שנעשה, גם ברשת ילדים עם מוגבלות בכלל, נפגעים יותר מאשר ילדים ללא מוגבלות. בדיוק מהטעם הזה שהם נורא מהר מזוהים, כמישהו שלא מבין כללים חברתיים, מתחילים לדבר מהר מדי על כל מיני תכנים אישיים, לא שמים גבולות, מוסרים פרטים, okay? ומאוד מאוד רוצים פשוט להיות בקשר ולהתקבל. אז החשיבה שלנו על סיכון היא רחבה, היא מנעד מאוד מאוד גדול. אני גם אציין שבין תלמידים לתלמידים קורים הרבה מצבים של ניצול ופגיעה, כשתלמיד יותר גבוה מנצל, זה לא רק מבחוץ, זה גם בפנים. לפני המון שנים עשיתי מחקר
הוא מבין שהוא פוגע? הפוגע כן. במקרה הזה מבין שהוא פוגע?
הם מבינים שהם עושים משהו שהוא לא מותם, שהוא לא מקובל, גם הם שומרים על סודיות, זה נעשה בהסתרה. כשמישהו מסתיר, אז אתה יודע שהוא מבין נכון. שזה לא מתאים.
נכון.
אז אני יכולה לציין שבשנים האחרונות יש לנו הרבה מאוד בתי ספר עם כיתות תקשורת, שיש פגיעות בתוך כיתות התקשורת בין תלמידים. כשמישהו שהוא יותר חזק, מביא תכנים, מישהו שאין לו גבולות, מתחיל לייצר את הבלבלה הזאת, ויש את הסקרנות, יש את העניין, הם נופלים לתוך המקום הזה. אז זה גם בתוך הקבוצה, קבוצת השווים, וזה גם עם הסביבה וגם בתוך הבית. אני רוצה גם לחדד, ושוב, אני נשמעת הרבה פעמים כנביאת זעם, אני לא. גם בתוך הבית, כל הנושא של גבולות במגע, הוא נושא שאנחנו מדברים עליו המון עם המשפחות. כשילד הוא קטן, אז אנחנו מחבקים, מנשקים, מושיבים, ממזמזים, אנחנו המון המון שימוש במגע. ילד ככל שהוא גדל, הוא מפתח כלים אחרים לתקשורת, והמגע הופך, הוא משתנה. הוא לא נעלם, אבל הוא משתנה, הוא מותאם. באוכלוסייה שלנו, הרבה פעמים, המגע לא משתנה. ואנחנו נראה גם בתוך המסגרות. אנחנו רואים המון חיבוקים, נשוקים, לטיפות, מסאז'ים, כאילו דברים שהם בשום
אופן... גבולות לא ברורים.
זה לא יעבור במערכת החינוך הרגילה.
כן.
וגם בתוך המשפחה, אנחנו רואים ריבוי של מגע, ולהורים הרבה פעמים יש קושי לבוא ולהגדיר את הגבול הזה, אבל הוא הבן שלי, הזמן לא ייתן לו עכשיו לחבק אותי, אבל כשהוא מחבק אותך עכשיו, זה כבר לא כמו פעם, נכון? את מרגישה שהוא מצמיד אותך, הוא מריח אותך, אולי את מרגישה כבר את הגוף שלו טיפה מגורה. הורים מפחדים לדבר על זה. באחת הקבוצות, לפני המון שנים, אבל היה... אמא שסיפרה בקבוצה, דיברתי על המגע, ואז היא אמרה שהיא מנשקת את הבת שלה על הפה, והבת שלה מכנירה את הלשון. והיא לא יודע מה לעשות. אמרתי לה, תודה שאת מביאה את זה, ושאת כל כך כנה ושמה מצב, שהוא קורה בכל כך הרבה בתים. נער שמצמיד את אמא שלו ומתחכך בה, או את הסבתא, או את הגיסה, ואנחנו רוצים לבוא ולהגיד, תביאו את החיבה ואת האהבה בהרבה כלים, ואת המגע זה אחריות ההורה לשנות את דפוסי המגע בהתאם להתפתחות הילד שהופך לנער, שהופך לבוגר. קצת להסתכל מה היינו עושים אם זה היה נער ללא מוגבלות. האם היינו מאפשרים את הדבר הזה? האם הוא היה מאפשר את הדבר הזה? לא. אז אלה מקומות שככל שנגדיר אותם בגיל יותר צעיר, אנחנו גורמים שוב לדברים להיות הרבה יותר אסופים, ואנחנו מצמצמים את הסיכון.
שלהם לפגיעות.
כן, וגם בתוך הבית, שוב, יכול להיות אח שיקח נער מתבגר, שיקח את אחיו התינוק וישיב אותו על הברכיים, ופתאום זה יעורר איזו תחושה. Okay? הוא לא מתכוון לעשות משהו לאחיו, אבל נוצר פה כבר משהו שהוא מתחיל להיות בעייתי. אז כל הזמן אנחנו על המקום הזה של מה מתאים בגבולות של הגוף גם בתהליך ההתפתחות.
זה נשמע מאוד מבהיל. כשאנחנו לוקחות הכל ומדברות על זה ממוקד, זה נשמע מאוד מבהיל, ואני, כשאני חושבת על זה, זה לא.
נכון.
זה לא, זה יושב על מודעות.
נכון. את יודעת, אני עושה קבוצות הורים כבר באמת עשרות שנים, עברתי אלפי משפחות, ואני פוגשת, עשיתי איזו קבוצה השנה, והגיעה אימא, ועשינו סבב היכרות, ואז אמרה, אני רוצה להיות ראשונה. והיא אומרת לי, את לא תזכרי, אבל הייתי אצלך בסדנה לפני 17 שנים. הילד שלי היה בן 5, היום הוא בן 22. ואת נתת לנו כלים שהחזיקו אותנו עד עכשיו. עכשיו, כלום, מה היא הייתה בכמה מפגשים?
כן.
ואם את עכשיו נצרה כלים לבגרות, כשבאמת רגע עוצרים ונושמים, ולוקחים את הדברים שוב בראייה התפתחותית וההבנה החברתית, אני חושבת שזה מאפשר באמת להתמודד עם הדברים בצורה הרבה 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 יותר בריאה וטובה.
עד איזה גיל, אנחנו עושות הכללה מאוד גסה, אבל עד איזה גיל את עובדת גם עם הורים, ומאיזה גיל את משחררת את העבודה עם
לא
ההורים?
משחררת.
לא משחררת.
גם בגיל 40.
אוקיי. Okay.
אנחנו מבקשים אישור כמובן, אנחנו מסבירים למה, זה לא יהיה באותה אינטנסיביות, אבל אנחנו רוצים את זה לייף.
ולא נתקלת בסיטואציה שהנער או הבחור המתבגר אומר לך, את ואני, אבל תשימי את ההורים בצד בבקשה?
אין בעיה, אנחנו נדבר על החלקים הפרטיים שלו שיהיו בחדר, אבל אנחנו גם נדבר על מה קורה בהתנהלות בתוך הבית, ואנחנו נדבר על הדרכת ההורים. הדרכת ההורים היא הצרכים של ההורים.
אוקיי.
Okay. איך להתייחס למצבים. וכשאנחנו מגדירים את זה בצורה ברורה, בדרך כלל זה עובר.
על הרצף. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.
יש סימנים, למשל, באמת להם, אולי באמת זה חשוב פה להגיד על גם ילדים שכן ורבליים, אבל אולי גם ילדים שלא ורבליים, שמבינים שהם נוצלו, שהם נפגעו. והסימנים האלה מצריכים איזושהי התערבות חיצונית. איך, מה היית רוצה אולי להגיד להורים עכשיו? גם למחנכים. כן, גם למחנכים ששומעים אותנו שאולי קורה משהו בבית, או בכלל. נתנו מקודם דוגמה של ילדה שמעוננת, נערה שהתנוננה על כדור פיזיו והיא צעקה על משהו מיני, אבל אולי יש עוד סימנים ככה שאת יכולה לספר מהניסיון שלך.
בכלל מה שאנחנו יודעים גם לגבי מצבי טראומה, שהרבה פעמים הביטוי הוא לא בהכרח יהיה מילולי, אלא הוא יהיה יותר התנהגותי, ולכן אנחנו רוצים להסתכל על הבייסליין, וזה נכון לגבי מכלול של התנהגויות או מצוקות. אנחנו נראה את הבייסליין, מה היה קודם ומה יש לנו עכשיו, וכשיש לנו יציאה מתמשכת מהבייסליין, אנחנו רוצים לבדוק בכל מקרה מה יש שם. עכשיו, יכול להיות שיש לנו נערה שהייתה מאוד ידידותית וזה, ועכשיו היא מאוד מופנמת ובתוך החדר ולא רוצה לצאת בגיל ההתבגרות. יכול להיות שזה יושב על משהו שהיא עברה.
שינוי התנהגותי.
כן, ויכול להיות שזה יושב על הרקע של תהליך ההתבגרות, שהיא נכון. לא כך יודעת מה לעשות איתו, והוא מעורר חרדה. אבל זה אומר, בואו נתייחס, בואו נשים לב למקומות האלה. כשיש לנו התנהגויות מיניות לא מותאמות, אנחנו צריכים להסתכל על זה שוב, גם כדי למנוע מצבים עתידיים, וגם כדי לבדוק שלא קרה משהו, בין אם בעיניי חשיפה לא מותאמת היא פגיעה, בסדר, היא אולי לא פיזית, אבל היא פגיעה. ובוודאי אם היה משהו פיזי, כן, אנחנו רוצים להסתכל. התנהגויות מיניות לא מותאמות, אנחנו שמים עליהם אור אדום. בסדר? זה ממש אור אדום, לפנות, לקבל עזרות, להתייעץ, לא להזניח ולחשוב זה יעבור, לא. זה רק מסלים וזה מגביר את הסיכון. אני אתן דוגמה של דווקא של נערה, שוב היום היא כבר גדולה, אבל הגיעה לא, גם לא, לא ורבלית כל כך, מעט מילים. גבולות הגוף שלה היו מאוד לא מוגדרים, הייתה הולכת, כל הבגדים היו מתרוממים, ממש פייפייה. ועבדנו, ואני לא ידעתי אם אני מצליחה להשפיע או לא. לא היה לי שום אינדיקציה, עד שיום אחד האמא מתקשרת, ואומרת לי, רונית, תשמעי, אני חושבת שמישהו פגע בה. ואני אומרת לה, לפי מה? אז היא אומרת לי, אני רואה סימנים בהתנהגות שלה, והיא לא רוצה לעלות להסעה. ובתהליך של עבודה עם אותה נערה, כמובן בתיאום עם שירותי הרווחה, היא מראה לי ומדגימה לי שישבה בהסעה ולא רצתה להיקשר, והמלווה בהסעה רחן וכולו היה על הגוף שלה. וידעה לזהות פריצה של גבולות הגוף. כן, נכון, היה צריך לעזור לה לשים את החגורה, אבל היא זיהתה בחוויה שלה, כי כבר זה היה משהו מוגדר. מדהים. וידעה לאותת לנו שמשהו לא בסדר. ובאמת האמא פעלה והחליפו את המלווה למלווה, כדי לעזור לה במקום הזה. אבל אנחנו עושים עבודה, במיוחד בתפקודים הנמוכים. אני אומרת שבאמת הרבה פעמים אני לא יודעת. אני רק עושה את הכי טוב שאני יכולה. וזה מסתבר שחבר'ה לומדים. עשינו איזו קבוצה, והייתה מישהי גם שישבה פסיבית בקבוצה, שקבוצה של מתבגרים, ולא היינו בטוחים אם היא מבינה ומה קורה שם. וכשהתחלנו לדבר על גבולות הגוף, היא נעמדה עם הידיים, אנחנו לימדנו כל מיני גבולות של הגוף, והיא פשוט הדגימה לנו בצורה מאוד ברורה את כל מה שדיברנו עליו. אתה מסתכל, אתה אומר, הללויה.
מדהים.
יש סיטואציות הפוכות, זאת אומרת שילד מפרש כחדירה לפרטיות שלו, לספייס שלו, כשבעצם זה לא קרה?
בטח.
פרשנות לא נכונה?
לגמרי, בגלל זה אנחנו רוצים לדייק את הדברים, והדיוק פה הוא ממש מהותי, כי גם יש את כל הסיסמאות הגוף שלי וברשותי, שהם חשובים, אבל זה הרבה פעמים סיסמאות שאין להם את היישום הפרקטי, ואין את הדיוקים של הדברים. אז יכול להיות שמישהו בא ושם לך יד על הכתף, ותגידי, הוא יטריד אותי. כי אמרו להם, הגוף, הגוף, הגוף. לא, אנחנו רוצים לדבר על התאמה של מגע, ואנחנו נדבר, נעשה הבחנה בין מגע על הכתף, לבין מגע בגוף עצמו, בחלק היותר של החזה, הבטן, עברי המין, הישבן, אוקיי? אנחנו רוצים מאוד מאוד לדייק את הדברים האלה, וגם יש לזה המון צומי, את יודעת, ברגע שאתה אומרת, הוא נגע בהם, יש עכשיו מערכת שלמה כן. שמופעלת, ויש גם בחלק מהמקרים, גם רווחי משנה. אז הדיוק פה, והעבודה התהליכית, האיטית, לאורך זמן, היא מאוד מאוד משמעותית. אנחנו צריכים המון זמן והמון חזרתיות.
יש גם משהו שככה יצא לי להתקל בו, איזושהי סברה בגלל כל העניין של הזהות העצמית, שאולי מבולבלת, שגם יש שם, לא תמיד יש שם הגדרה ברורה, יש שם, לא תמיד זה סטרייט, לא תמיד זה הומואים או לסביות, זאת אומרת, הם לפעמים, יש להם מורכבות גם בזהות המינית שלהם עצמם. את רואה את זה הרבה?
כן, זה נושא שאני מתעסקת איתו המון ב-15 שנים האחרונות. אני אבדיל בין נטייה מינית, או העדפה מינית, שזה אם אני סטרייט, או הומו או לסבית, ששם גם אנחנו רואים תהליכים, בגלל שיש עיכוב בחלק הרגשי, שהוא משפיע גם על החלק המיני, אז הרבה פעמים ההתנסות המינית שלנו היא אוטו-אירוטית שלי עם עצמי, וגם נזכור שיש לנו יותר בנים מבנות, אז זה יותר זמין ויותר נגיש, וזה גם יותר מוכר, אז זה נורא מבלבל, כי אתה יכול לעשות התנסות מינית, שהיא לא קשורה לנטייה שלך, כולנו, ועדיין ליהנות ממנה. מגע על הפין, או מגע על פין, מגע ביד, אז זה מגע ביד, אז נגעו, זה נעים, וזה לא כל כך קשור אם זה בן או בת, אוקיי? אז המקום הזה הוא גם הגיבוש של הזהות מבחינת הנטייה, לוקח יותר זמן, וחשוב לכן גם המפגשים וההיכרות עם שני המינים, להתיידד איתם. אני תכף אתן דוגמה שמדברת גם על זהות מגדרית וגם על זהות, וגם על נטייה. הסוגיה השנייה שהפכה להיות כמו אש בשדה קוצים, ולצערי בחוויה שלי ובתפיסות המקצועיות שלי יש הרבה מאוד בלבלה בשטח, והכוונה שהיא הרבה פעמים לא מדויקת. יש רצון, במיוחד בתפקודים הגבוהים, של חבר'ה שקשה להם לקבל את עצמם, ומדברים על הרצון להיות מאמין השני. כשאנחנו מדברים על טרנסג'נדריות, וזה כן תחום שלמדתי אותו גם בחול וגם בארץ, כשאנחנו מדברים על טרנסג'נדריות, אנחנו מדברים על תהליכים התפתחותיים, הרבה פעמים אנחנו כבר נראה את זה בגיל צעיר. אצל הרבה מאוד חבר'ה שלנו, אנחנו רואים את זה שזה מופיע נורא מהר, פתאום רפיד כזה, ומופיע כבר בגילאים יותר בוגרים. וזה יושב על כל מיני מקומות. יש לנו גם אוכלוסייה טרנסית. אנחנו צריכים לזהות אותם ולתת להם את המענים ואת הליווי ואת כל מה שהם צריכים. וגם טרנסים זה, זה, זה מגוון מאוד מאוד
נכון,
גדול.
נכון, ספקטרו.
כן. אבל יש לנו הרבה חבר'ה שהולכים למקום הזה, ואני לא פופולרית בקטע הזה, אני לא פוליטיקלי קורקט, אני אומרת את זה מתוך הרבה מאוד רגישות וזהירות, אבל אני רוצה well-being של אנשים, שמישהו שהוא לא רוצה להיות על הרצף, ובתפיסה שלו הוא אומר לי, נכון שיש פחות בנות מבנים אוטיסטיות, כן? אז אם אני אהיה בת, אני כנראה לא אהיה אוטיסט.
כן? Oh, wow.
זו מחשבה מאוד אוטיסטית, אוקיי? Okay? עכשיו, זה תהליך שלוקח המון זמן להבין ולדייק מה באמת יש שם. יש לנו חרדה מהמיניות, המיניות היא מאוד מפחידה, גם התחושות הגופניות, העוררות, הדפיקות לב, כל מיני דברים שהם מאוד, ההתפתחות, זה מעורר חרדה, אני רוצה לברוח מזה לפעמים. יש לנו מצבים, אנחנו רואים הרבה בנים שהם בעצם לא אלפא, הם מסתכלים סביבם, והם רואים את הבנים מגיל צעיר, שמשחקים כדורגל והולכים מכות, והם
לא, הם לא שם.
הם יותר רגישים ויותר עדינים, ואז התפיסה עוד הפנחשבות, תמיד אנחנו מדברים על שחור לבן, קיצוני, אני מסתכל על הבנים ואני אומר, ככה הבנים?
אז אני לא.
אז אני לא יודע להיות בן, אז כנראה, אם אני לא יודע להיות בן, אני צריך להיות בת, כי יותר רגוע, יותר רגשי, יותר נעים, יותר עדין. אז יש לזה המון המון גוונים, אני, הגישה אצלנו, אנחנו מתעסקים עם זה המון, זה להיות מאוד 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 קשובים, לעבוד לאורך זמן, לגבש זהות כללית קודם כל, של מי אני, מה אני, איפה האוטיזם נכנס. אני יכולה לתת, יש לי לא מעט מקרים של חבר'ה שהגיעו, כבר התחילו תהליכים בעצם במקומות אחרים, והגיעו לנו כבר באמצע תהליך של התאמה מגדרית או כל מיני, והם הגיעו לנו במצבים נפשיים מאוד קשים עם ניסיונות אובדנות, ככל שהתהליך התקדם, ניסיונות אובדנות קשים יותר. והסבירו לי הרבה פעמים כשהגיעו, אמרו זה על רקע חברתי, אני אומרת לא, משהו פה לא מסתדר, בואו רגע נעזוב את זה, בואו, זה לא שלא נטפל, אבל בואו רגע נדבר על מי את, מי אתה. אני יכולה להגיד שאחת, אחד הבחורות שהגיעו, שהיא הגדירה את עצמה טרנס, גבר, כשהתחלתי לדבר על האוטיזם, חטפתי כיסא בראש.
וואו.
כשדיברתי על הטרנסיות, הכל היה בסדר. ואצלי זה מיד הדליק נורה אדומה, שאני נוגעת ביבלת. והקושי הגדול היה לא הטרנסיות, אלא היה
הזהות
האוטיסטית. אז מה שאני ממליצה, זאת אומרת, זה לקחת אוויר, זה לנשום, להתבונן על המורכבות, להסתכל בצורה מאוד מאוד רחבה ועמוקה, ולתת לזמן, לתת זמן. אחד הגברים, הוא היום גבר, שאני מלווה, ליוויתי מגיל ההתבגרות, סביב התנהגות לא מותאמת, בשלב מסוים, בגיל 17, בערך הוא נכנס, אומר לי, טוב, אני טרנסג'נדר. אוקיי, איפה זה היה כל השנים? עכשיו. וכיבדתי והתחלנו לעבוד, ואמרת לו, תקשיב, בוא נראה על מה זה יושב, בוא נתבונן על זה, אם זה זה. הוא פנה לגורם מקצועי אחר, שכבר המליצו לעשות תוך שלושה מפגשים, המליצו על התאמה מגדרית. והוא מצלצל אליי בהיסטריה, והוא אומר לי, תקשיבי, רוצים שאני אעשה שינוי מין. אמרתי לו, אתה?
זה שלך, כן. זה.
אתה למדת ספיצ'ים, זה שלך. אומר לי, לא, אבל רונית, אני לא רוצה. אוקיי, אני יכול לחזור אלייך? בבקשה, דלת פתוחה. לקח לנו עוד חצי שנה לנסות לעשות איזו הגדרה, ויום אחד הוא נכנס ואומר לי, אני גבר נשי.
יפה.
אמר לי,
לא,
סבבה, כי הוא מסער ארוך וכל מיני, סבבה.
יופי של תובנה.
כן.
מותר, יש מקום.
נכון, ואז עלה שאלה של נטייה מינית, האם אני גיי? האם אני נמשך, אולי אני בי, אולי אני נמשך לבנות. ואחד הדברים שהוא אמר לי, והתחלנו לעבוד על דייטים וכאלה, ואז אחד הדברים שהוא אמר לי, את יודעת שבנות מסקרנות אותי, אבל אין לי שום מושג איך לגשת לבנות. אני יודע איך לדבר עם בנים, כי אני בן. אז אולי את יכולה ללמד אותי איך מדברים עם בנות. והדבר שאמרתי לו זה בוא ננשום. זה אנחנו לא צריכים לסגור לא ככה ולא ככה. אנחנו פשוט נושמים. לומדים. ואתה תדע עם הזמן מה נכון לך. כן? אבל בוא נאבד את כל הדברים האלה.
את יודעת, את מדברת, ואני חושבת כל הזמן שזה גם תואם נורוטיפיקלים. זאת אומרת, אני באיזשהו מקום חושבת, אבל נורא, אני יודעת שיחסו על העניין הזה, וזה לא פוליטיקלי קורקט, אבל כן, אוטיזם מוסיף לזה מורכבות מאוד משמעותית, אבל הבסיס וקשיים שיש גם לחברה לא מאובחנת.
לחלק. כן, ובגלל זה אני אומרת, זה ברור לי שיש, ואני פגשתי חבר'ה על הרצף שהם טרנסג'נדרים, וזה סבבה.
כן.
רק נעזור להם. אבל לפני שאני רצה להגדיר את זה, אני פוגשת יותר מצבים שבהם מדברים על זה. הם מדברים, הם אומרים את זה. שאני לא רוצה להיות בן, אני לא רוצה להיות בת, ואני שוב, אני רוצה לדייק בהקשבה. אני לא רוצה להיות אני, או אני רוצה להיות האחר. מה באמת דומיננטי שם? וכשאנחנו באים בהקשבה הזאת, ושוב נושמים לתוך הדבר הזה, ולוקחים את הזמן, התמונה תתבאר, ותהיה יותר מדויקת. ואנחנו צריכים לזכור שכשמישהו עושה פעולות, שהן פעולות חלקם בלתי הפיכות, והן לא יושבות נכון, זה מסכם. כמובן גם לפספס ולא לתת את המענים הנכונים, זה גם מסכן.
נכון.
ולכן אני מאוד זהירה, אני מאוד קשובה, אני מסתכלת רחב על הרבה מאוד היבטים, כדי לחשוב יחד עם הפרט, עם המשפחה.
לדייק את העבודה.
כן, כן. ושוב, זה לא פוליטיקלי קורקט, כי הגישה היום היא נורא מהירה ללכת לסגור פינות.
לקטלוג.
כן.
בואי נתייחס רגע לילדה, נערה שחוותה פגיעה מינית, לגבי הטיפול בה, לגבי ההתמודדות, לגבי איך זה עובד?
גם התהליך של בנים ובנות שנפגעים, גם בנים נפגעים לנו.
כן.
אז הוא תהליך שגם מצריך הרבה מאוד שקט, כי הרבה פעמים הם מרגישים אשמים. שהם לא בסדר, ושהם, ולפעמים גם הם נכנסו למצבי סיכון. יש משהו מאוד מאוד מפחיד שיחסו עליי, שאני נכנסתי לשירותים עם תלמיד אחר, או כל מיני דברים כאלה. אז אנחנו, לפני שאנחנו הולכים לאירועים עצמם, אנחנו רוצים גם ליצור קשר, אנחנו גם רוצים להתחיל לייצר משהו שהוא בריא, ורק אחרי שאנחנו מתחילים לדבר דווקא על החלקים היותר חינוכיים, ורק אחר כך אנחנו נגיע לפגיעה הרבה פעמים. זה עובד קצת הפוך. אנחנו לא יכולים להגיע לפגיעה ולעשות עיבוד כשרמת החרדה היא מאוד גבוהה. אז אנחנו צריכים להרגיע, לתת כלים, לייצב את המצב, גם עם הסביבה, גם להרגיע את כולם, לייצר מוגנות אם צריך. אנחנו הרבה פעמים עובדים על תוכניות מוגנות, גם בבית, גם בבתי ספר, במסגרות, ורק אז להגיע לאירועי הפגיעה, וגם לא תמיד אנחנו נגיע לזה, וזה בסדר. יש חבר'ה שבשום פנים ואופן לא רוצים לדבר. אז אנחנו לא נלחץ אותם, כי נבריח אותם ולא עשינו שום דבר טוב. אני חייבת להדגיש את זה, כי יש גם איזו תפיסה שחייבים לדבר על אירועי הפגיעה. לא תמיד אנחנו חייבים לדבר על אירועי הפגיעה. אנחנו נבנה איזה נרטיב כללי, דיינו, אנחנו לא צריכים, לא תמיד צריך להיכנס לזה.
כל עוד זה לא מפריע בעצם לתפקוד היומיומי ולהמשכיות של החיים. ולמוגנות, אז לא חייבים.
המלצה שלך להורים, לילד, ילדה, על הרצף, שעובדים כמו שצריך, לוקחים הדרכה, מטופלים, הילד גדל, הכל בסדר, אין דברים חריגים, הבין גבולות חברתיים. מתי אני באה לקבל הדרכה בעניין?
אני ממליצה להיות לפחות להגיע לאיזה הרצאה או לסדנה. אני חושבת שזה מיישר קו. גם אם אני מקבל חיזוק שמה שאני עושה זה סבבה, זה מצוין, אוקיי? זה אומר לי, אוקיי, אני עושה את הדברים. ואת יודעת, זה לאורך השנים דברים משתנים ומתפתחים. אז אני ממליצה, אם אין איזה עניין מצוקה, לבוא לקבוצה, לסדנה כזאת קצרה, לפעמים הרצאה, בהרצאה.
מתי?
זה לאורך הרצף, את יודעת, אני חושבת שבגיל ילדות זה חשוב, ובגיל התבגרות זה חשוב, ובגיל בגרות זה חשוב, כי כל פעם הצרכים משתנים, ואנחנו רוצים לדייק את ההכוונה שלנו, וגם את היכולת שלנו לשחרר, כי חלק מהדבר זה גם, בגלל התלות הרגשית המאוד גדולה, זה להסתכל קדימה על מעגל החיים, אנחנו מדברים על זה הרבה, על מעגל החיים, כן. על היכולת להגיע לבגרות, לצאת לעצמאות, מותאמת, עם עוצמות תמיכה שמתאימות, לכוון לקשרים חברתיים, לכוון ולתמוך גם בנושא של זוגיות, אם זה עניין. וכן נגיד על זוגיות, לפתוח ראש. אין זוגיות אחת, דפוס אחד. יש המון דפוסים. וגם בתפקודים נמוכים היום, אנחנו רואים חיבורים רגשיים משמעותיים שחבר'ה יוצרים, שזה אחר, שזה להיפגש פעם בשבוע, ולעשות משהו יחד, וזה ממלא ואושר מאוד גדול, ויש לנו זוגות שמתחתנים וגרים יחד, להיות בהורות זה כבר נושא יותר מורכב, לא אכנס אליו עכשיו, אבל יש לנו מנעד מאוד 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 גדול של אפשרויות זוגיות, זה לצאת מהראש שלנו שיש רק דרך אחת, לא חייבים לגור ביחד, לא חייבים להתחתן, okay? מה מתאים? לבן, לבת שלנו מבחינת היכולות הרגשיות שלהם.
בואי נדבר רגע על הספר שלך.
איזה מן.
מילד לנער, מילדה לנערה. אני חושבת שזה מאוד נכון, זה מאוד מתחבר לנושא. הורים נגיד שילדים שלהם על הרצף האוטיסטי, באיזה גיל היית ממליצה של הילד להורים לקנות את הספר?
אני ממליצה בכלל להורים להיחשף בגיל צעיר לדברים, שזה, ומבחינתי הספר הוא קודם כל ההורים. הספרים שאני כותבת, אני גם בקרוב אני מקווה את זה ספר הדרכה להורים. ההכוונה היא להורים, תקראו, ושזה יהיה בראש שלכם השפה. היכולת להתבונן על תהליכים. וכשהורה קורא את זה, אז גם השפה הופכת להיות יותר קלה, כי אני חוזר וקורא. אני ממליצה לקראת אצל בנות, תראי, כבר בגיל, את דיברת על גיל 9, גיל 9 זה הרף התחתון של התפתחות מינית אצל בנים, אצל בנות זה גיל 8. ונזכור שגם תרופות, חלק מהתרופות שגורמות להשמנה כשיש שומן, זה מזרז תהליכים התפתחותיים גופניים. אז אני רוצה להתחיל לפני גיל ההתבגרות להכין, כי גיל ההתבגרות יכול לעורר הרבה מאוד לחץ, חרדה אצל הבנים והבנות, יכול להביא להתפרצויות זעם, לאלימות, לפגיעה עצמית, יש לנו חבר'ה שתולשים שערות ברגע שהן מתחילות לצמוח, הם לא מבינים מה זה הדבר הזה. אני מעדיפה תמיד להתחיל בכל הנושא ההתפתחותי, בכלל להבין שיש שלבי התפתחות ואנחנו כל הזמן משתנים. אני רוצה להתחיל עם זה בגיל ילדות. אני לא רוצה להגיע לגיל ההתבגרות ואז להתחיל. אז כשההורה רואה שיש טרום התבגרות כזה, מתחיל לא לחכות.
תגידי, מעשרות השנים שאת פועלת בתחום, עד כמה את רואה באמת שינוי של המערכות עצמן להתחיל לקבל, לזמן הורים להרצאות? אני כאימא לילדים בבית ספר יסודי מקבלת כמעט כל שנה איזושהי השערה שבית הספר מזמין כל פעם אנשי מקצוע אחרים לדבר על הנושא הזה וליצור איזשהו שיח עם הילדים בעניין. עד כמה את רואה גם את המערכות החינוך המיוחד כן עשו התקדמות? כן. תארי לנו עולם מושלם מבחינתך.
הלוואי. אני אגיד ככה שהספר היחיד שלמיטב ידיעתי יצא במסגרת מערכת החינוך, בחינוך המיני, מטעם, אוקיי? משרד החינוך הוא ספר שכתבתי, הייתה לי את הזכות לכתוב עם חברה טובה שלצערי לא בחיים, ידידה לחובר, שהייתה אחראית על החינוך המיני בחינוך המיוחד במשרד החינוך. זה ספר שיוצאנו כבר לפני שנים, וזה הספר היחידי שיצא. אז זה אומר שבחינוך המיוחד וגם תהליכי ההכשרה, הרבה שנים עשיתי הכשרות גם למשרד החינוך, הכשרות ארוכות של שנה ושנה וחצי, לא 30 שעות, שהכשרנו באמת אנשים, וחלקם הפכו להיות אחר כך מפקחים ואחראים על התחום במשרד. ההבנה שיש לנו פה משימה מאוד מאוד גדולה שאנחנו צריכים לעשות. להגיד לך שהיום זה מתקיים בכל בתי הספר, שיש לנו מספיק אנשים, ממש לא. אני חושבת שיש מודעות יותר גדולה. אני כן רואה את השפה משתנה, למשל בנושא של מגע, שפעם אנחנו אוהבים וכל הזמן מחבקים נשקים, היום אני כבר נכנסת לבתי ספר, זה כבר יותר ברור, עוד לא, עד הסוף כבר יותר ברור. הנושא של פרטיות כבר הרבה יותר ברור. פעם נערה יכול ללכת לשירותים דלת פתוחה, כולם עוברים ואף אחד לא אומר כלום, והיום לא, יש יותר מודעות לזה, כן, יותר מודעות לנושא החברתי. אז אנחנו בתהליך, הוא תהליך בעיניי עוד ארוך. אני הייתי נאיבית, פעם אמרתי, אוקיי, 10-20 שנה, נהיה סבבה. לא, זה לוקח הרבה יותר זמן, כי זה גם פוגש אותנו בכלל בקושי לשיח על מיניות. אז כשמתווסף גם האוטיזם, זה מסבך לנו את הכל. אבל אנחנו בדרך, אנחנו בהחלט, את זה שנשבת איתכם פה, זה שהספר שלי פתאום אנשים פוגשים אותם, את כתבת, או שהסדנאות מלאות, אני עושה הרצאות סדנאות מלאות, אז אני חושבת שאנחנו בדרך טובה.
מדהים. רונית, את רוצה לסכם? רונית, דוקטור רונית בלגרין.
משפט אחד, אם הייתי יכולה לדבר עם הורים, תני לנו משפט אחד מנצח.
אני רוצה להגיד להורים להסתכל על האוטיזם כמצב נתון as is, כבסיס להרגיש טוב עם עצמי, ולהתמקד בתחום של פיתוח קשרים חברתיים מותאמים מגיל צעיר, כדי לאפשר לבנים ולבנות שלהם ליצור קשרי חברות ו זוגיות לפי בחירה בבגרות. זה מתחיל מגיל כלום, וככל שנעשה את זה מוקדם יותר, נאפשר להם איכות חיים אחרת.
תודה רבה, תקשיבי. כן. סקלנו והחכמנו.
נכון, אז רונית ארגמן, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו, אנחנו למדנו המון. אני מניחה שכך גם ההורים שמאזינים לנו, אנשי חינוך, אנשי טיפול, גם סתם קרובי משפחה שמתחברים לקהילה ורוצים לדעת יותר. אז עכשיו מבחינתי דיברת פה באמת, אני לא מגזימה, לעשרות אלפי אנשים שכולם הפכו להיות שגרירים של להגן ושל יצירה של שיח בטוח, וכמו שאת אומרת, כללים חברתיים מגיל אפס, להקפיד, להקפיד, להקפיד. תודה רבה דוקטור רונית ולגרין, תודה לכם, לכן, מאזינים, מאזינות. אני ענת גרינלום, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של פודקאסט על הרצף.
להתראות.
כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.
על הרצף. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.